עכשיו אנחנו פותחים עם פרשננו הצבאי, קובי פינקלר, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר אור גם לכם.
לפני שנדבר על עזה, ספר עם ג'נין.
בג'נין, כן.
בדיוק, ספר לנו את סיפור הפעולה שנמשכה 10 דקות בדיוק בג'נין לפנות בוקר.
כן, זה מדהים כמה מודיעין כאן איכותי וטוב ומדויק. 5:30 בבוקר, הנה לכם דקה אחרי דקה, 5:30 בבוקר מגיע המידע המעודכן, העדכני על כך שמחבל של החמאס, של הזרוע הצבאית של החמאס, מסתתר לו באחד החדרים בבית החולים, במחנה הפליטים בג'נין. אז הקבוצה, הלוחמים, שכבר היו מתוכננים מראש, אבל חיכו לשעת הכושר, תוך 10 דקות, בהליכה שקטה, מהירה, מגיעים לתוך בית החולים, מגיעים לאותה דירת מסתור, מוצאים שם את אותו מחבל, בלי שום קרב יריות משמעותי, לצידו עוד 2 מחבלים נוספים, מחסלים את שלושתם, בדיעבד מסתבר שגם על גופותיו, גופתו של המחבל הזה היה אקדח, אבל זה לא רק הסיפור של האקדח, אלא המידע, מסתבר שאותה חבורה, אותם מחבלים, תכננו להוציא לפועל פיגוע תופת בזמן הקרוב, לפי הגדרות של השב"כ בטווח הזמן המיידי, רכב תופת, פיגוע תופת, כלומר היינו יכולים להתעורר עכשיו לשעת בוקר כזאת עם מציאות אחרת, חסדי שמיים באמת, עם כל
כן, ממש, כן. באמת בחסדי שמיים, המחבלים האלה היו מאושפזים בבית החולים או הסתתרו בבית החולים?
לא, לא, זאת הייתה דירת מסתור בבית החולים, למדו את זה גם מחאן יונס וגם מעזה, וגם מג'נין, לא יודע מי למד ממי, אבל בתי החולים הפכו להיות ערי מקלט, במקרה הללו של יהודה ושומרון, זה לפחות מעל הקרקע, במקרים של עזה, על כל מרכיביה, גם הצפון וגם הדרום, זה מתחת לפני הקרקע, אבל בהחלט דירת מסתור בתוך בית החולים, ממש חדר כביכול, חדר מנוחה של אחד הרופאים, או האחים, או האחיות שמה, שם מגיעים הכוחות 10 דקות, 5:30 בבוקר, לכן היה לי חשוב להביא את זה לידיעת מאזינים לבוקר הזה, זאת תוצאתה של הפעילות המהירה.
בבתי החולים, אצל הפלסטינים, אין בלתי מעורבים בבתי החולים כנראה. גם בבתי החולים אין.
נכון. זה קודם כל... זה קודם כל... בג'נין, אל תלכו אליו.
כן, בתי חולים זה קודם כל טרור, ורק אחר כך אולי לטפל בחולים.
יש שם גם חולים, ויש שם גם ילדות, אבל בסדר, יש שם גם מחבלים.
נכון.
טוב. מה קורה בחאן יונס? שם עיקר הלחימה, עדיין לחימה, מעל ומתחת לקרקע?
כן, הרבה יותר מעצים. אני רוצה להביא כמה דוגמאות משיחות שקיימתי אתמול בשטח, גם מפקד האוגדה דן גולדפוס, וגם עם האנשים מסביב שמביאים את המדעים. קודם כל לגבי המדעים, לא סתם לקחתי את 2 המילים הללו לסוף, את כמות המדעים, 993 מחבלים בפרק זמן של 3 שבועות של לחמים בתוך חאן יונס. כל אחד מהם מביא מידע, עוד שביב מידע, עוד פרט מידע ועוד פריט מידע, ואז לומדים על כל הדברים והולכים לשטח. למשל, אחת הדוגמאות שאספו מתוך השבועים הללו, על המצאותם של מחבלים מתחת לבית הקברות של בני צוילה, זאת שכונה, עיירה, כל אחד בסדר גודל שלהם, סך כל חאן יונס היא גדולה, 54 קילומטרים רבועים, ואז מגיעים מתחת לבית הקברות הזה של בני צוילה, מגלים שם עיר שלמה מתחת לפני הקרקע. עכשיו זה ידענו, נאמר, אבל עד כמה המנהרות התת-קרקעיות המשמעותיות, מסתבר שזה בנוי משלושה רבדים, גם הרובד התחתי שאפשר לנוע בו, הולכים בו באורך, בעומק של 10-15 מטרים מתחת לפני השטח, מתחת לזה יש קומה נוספת שלא כל אחד מורשה להגיע אליה. שוב, זה לפי המידעים שאתה אוסף מתוך השטח, המודיעין שאתה אוסף מתוך השטח, בעיקר חקירות של 504, זה יחידת האיסוף, השב"כ כביכול של צה"ל, שם מקומה אסטרטגית שיש שם מפקדה ותשתיות, ולמטה עוד תת-קרקע אחד נוסף, שבה מסתתרת לחבורה הבכירה יותר, המנהיגים יותר, עם ציוד ואמצעים להרבה מאוד זמן, מטבחים משוכללים וחדרי שינה ועריכים וקרמיקה, ממש לשהייה של הרבה מאוד זמן. לתוך הדבר הזה צהל מגיע, חשבו בהתחלה, גם המחבלים, אגב אתמול בהפתעה גדולה מאוד, מגיעים הכוחות שמה, שבהתחלה לא חשבו להיכנס לתוך המנהרות הללו, כי לא הבינו את משמעותם ואת עומקם ואת יכולותיהם, גם של המחבלים. ברגע שהחליטו שכן נכנסים פנימה עם יחידת יעלום וכל המשקיבים אחרי כל הסינונים ואחרי כל הבדיקות, מתברר שלמטה למטה המחבלים עוברים שהם עוברים ממקום למקום. זאת גם הסיבה שאנחנו קשה לנו בפרק הזמן הנוכחי שעובדים בתוך חניונס לתפוס גם את ראשי המחבלים. הם פשוט עוברים ממקום למקום, עוברים מדירת מסתור כזאת, תת-קרקעית כמובן, עמוקה עמוקה, ממקום למקום, דרך המנהרות האסטרטגיות שעליהן כבר דיברנו, שזה אותם מקומות שבהם ישנם הסתעפויות ושלוחות וכל מיני פינות כאלה, כולל כל האמצעים הכי מתקדמים שהם. עוברים על מנהרה באורך של קילומטר, אבל עם כל השלושה המרכיבים שלה, בהחלט דבר משמעותי, על זה לוקח צהל את הזמן שלו. 2,000 מחבלים חוסלו רק בתוך חאן יונס. תשמעו איזה מספרים אנחנו מדברים. 8,000 בכל החלק הצפוני של רצועת עזה, ו... 2,000 רק בחנונס עצמה, זה לחימה ממקום למקום.
בתוך המנהרות, אני רואה גם דיווחים, שמעתי אתמול דובר צה"ל, נלחמים בתוך המנהרות, פנים מול פנים, נכנסים פנימה, דבר שלא עשו בעבר.
ואחת הדוגמאות, למה המחבלים של החמאס כל כך הופתעו, באחד המקומות, אתמול, אני רואה אותם בעיניים, מגיעים לוחמים של יחידת יהלום, מתחת לפני הקרקע, 20-25 מטר מתחת לפני הקרקע, מגיעים בתוך אחת המנהרות לדלת הדף, ומאחורי דלת ההדף הזאת, דלת שנועדה גם לעצור את הכוחות וגם לעצור את הזרמת המים, אחת השיטות שצהל תכנן לפעול בהם, לא כל כך צלחה, אבל מאחורי הדלת הזאת, אחרי שפורצים אותה, מגלים שלושה מחבלים, שמרימים ידיים, נכנעים, כי הם הופתעו, לא האמינו שצהל יגיע לעומקים כאלה, למקומות כאלה, ואז אתה לוחד אותם, מהר מאוד אתה מקבל מהם מידעים, ובעקבות המידעים הללו אתה פושט והולך למקומות נוספים, בהחלט עבודה מרשימה וטובה שעושים אותה שמה, אבל כל הדברים האלה
כמובן... אתה יודע שאני מקשיב לדיווח שלך ברוב קשב, קובי, ויכול להיות שזה שאלות שצריך לשאול אחרי המלחמה, אבל אני כן אשאל אותך עכשיו, דיברת על ג'נין, על רמת המודיעין שיש לצהל ולשבק, והמודיעין כל השנים, איפה היה בנושא המנהרות הללו עם המטבחים וכל הדברים שחמאס בנה למטה? מה בעצם חשבו? שמה, הם פותחים בתי מלון תת-קרקעים?
תשמע, את התשובה הזאת, אני כואב אותה.
שאלה אחת מכל כך הרבה שאלות.
לא פחות ממך, ואני כואב אותה יותר, בגלל שאני שידרתי אותה, כן, אני מכה על חטא כל הזמן. באמת ובתמים, זה לא מילים של פרפרזה. כשאני אומר רשמנו, בגדנו, אני באמת חושב בעצמי לא רק על הדברים האישיים ולא על הדברים של המשפחה, אלא דברים כאלה שאתה משדר כל הזמן גם לעם, ואתה הרבה מאוד שאלות שואל את עצמך. למשל, אני אתן לך דוגמה של שאלה שאני שואל את עצמי, יותר פשוטה אבל היא עמוקה. למה המסמך הזה שנחשף אתמול, שבו יחיא סנוואר כותב, הוראות כיצד להפעיל לחץ על ישראל. הוא כותב שם כל מיני דברים, להגביר את הפצת התמונות וסרטוני החטופים, שר הביטחון לתת עליו
הרבה יותר לחץ. נשמח יחסית טרי מהתקופה האחרונה בטח.
נכון. למה זה צריך להגיע למיצג, תסבירו לי? למה זה לא צריך להגיע, בהודעה דובר צהל רשמית, עזוב את הכתבים. כתבים כל אחד יריבו ביניהם, למה לי לא? יכול דובר צהל לעמוד, הנה די המסמך. לא מבין, יש דברים שאני לא מבין אותם, אתה צודק.
טוב, זה כבר ביקורת על שיטות הפעולה של דובר צהל, אבל תחושה שלי שהמסמך הזה לא יצא מהגזרה הזו של דובר צהל, אלא מגזרה אחרת מדינית יותר.
יכול להיות, בהחלט, אתה צודק.
אתה יודע כמה תוצרים כאלה יש בידיים של המערכת הצבאית, המדינית, שלא יוצאים הכל.
אני חוזר לדוד, דוד, אני יכול להגיד לך תשובה אחת. הנחת העבודה של צהל הייתה שהבעיה העיקרית שלנו היא לבנון ואיראן, ולכן את מרב תשומת הלב, אפילו כמעט את כל תשומת הלב, מאותם אלפי חיילים של 8200 יחידות המודיעין, שמו על לבנון ושמו על איראן. אמרו, אז הכל בסדר, הכל נסתדר. אבל זה כל ראשי הממשלה,
יעירות.
וגם נזניהו, גם
זה
בנט,
נקרא
גם...
יעירות.
נכון,
זה נקרא יעירות, זלזול ביכולת של החמאס.
זו
הקונספציה. אבל דוד, זה קשור גם בשאלה הקודמת שלך, גם לכבישים בבני ברק ובפתח תקווה ובבית שמש ובמקומות אחרים. זה גם כן, ראשי ערים שחושבים שהכביש הוא לא דבר הכי חשוב לעשות, אני חשוב לי יותר לעשות משתלה ופרחים עם הציצים ומזרקה.
בהחלט, יום אחד נטפל פה, כשלא תהיה מלחמה, ונטפל בדברים האמיתיים של החיים האמיתיים, נטפל קצת גם בכבישים הראויים, בריכוזים החרדים, בין יתר הדברים שאותה הרבה צריך לטפל בהם. יעקב פינקלר, קובי, תודה, בשורות טובות.
תודה.
תודה, קובי, בוקר טוב.